יום רביעי, פרשס מצוירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את ותח של היום במכתב מצמרר שכתב מורן המשגיח, הגאון הצדיק רב שלמה וולבה זצ"ל. עדות מכלי ראשון מפי הגאון רב דב קוק שליט, המנהל את המתואר חנדס הטוירו. זה מכתב שפורסם במגזין במה. ברצוני להתמקד בנושא שאני נתקל בו רבות כמנהל מוסד ולהביע את דעת גדולי ישראל בעניין, והוא הוצאת תלמידים מהמסגרת החינוכית בה הם לומדים, ולא למצות את כל האפשרות הקיימות ולטפל בהם במסגרת המוסד. זכורה לי לפני רבות בשנים ששמעתי שהמשגיח, הרב וולבה זצ"ל, כתב מכתב לאחד מראשי ישיבות, ופתח מכתבו כתב, ואני מצטט, לכבוד ראש הישיבה, הגאון, הרב, הרוצח שליטה. במשפט חמור עד מאוד מכל בן אדם, במיוחד מהמשגיח, שהיה מפורסם מאוד, שכל מילה הייתה מדודת לו, במיוחד בכתיבתו, תמתי מאוד. איך כתב כזה משפט? בסייעתא דשמיא זכיתי להימצא בקרבתו בשמחה משפחתית. הצעתי לו לקחתו למחוז חפצו, נתר לבקשתי, ואז עזרתי אומץ ושאלתי, והאם נכונה השמועה ששמעתי שהמשגיח כתב מכתב לאחד מראשי הישיבות, וכך פתח את מכתבו. המשגיח אישר את הדבר וזעק מקירות ליבו. מדובר בראש ישיבה שממהר לזרוק בחורים מישיבתו, בלא למצות את כל דרכי הפעולה במסגרת הישיבה. אדם כזה שממהר לזרוק בחורים מהישיבה ראוי לתואר הזה, שהרי זה רציחה ממש, שהיא רוצח את נפשו של הילד, ומי יודע אם יש תקנה לדבר. הרי לנו עד כמה הדבר חמור, ונראה שכל מילה נוספת בעניין רק תגרע, שהרי אין מה להוסיף אחר משפטים אלו, מזקן המשגיחים שבדורנו, ייקח כל ראש ישיבה וכל ראש מוסד חינוכי דברים אלו לתשומת ליבו, ויהיו דברים אלו לתועלת. ואנחנו ממשיכים מניין נדרים על פסח. יש פה ידיעות בסיסיות ונחוצות לכל העוסק בהכנת הבית לפסח. מהו חמץ? זה דברים מעץ הרב הגאון רבי יעקב ורבי יצחק יעקב פוק שליט"א. מהו חמץ? כל המכיל אחד מחמשת מיני דגן, חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון, שבולת, שועל. יש פה את התרגום באנגלית, ברוסית, בספרדית, בהונגרית. כמו כן, כשמופיעים ברשימת הרכיבים הדברים הבאים, אז המזון מכיל חמץ. המילנים, המילנים סתם, לא פירוט כגון המילן תירס, המילן תפוחי אדמה, וכדומה. דגנים, לטת, דקסטרוזה וגלוטן. חמשת הציוויים לעניין איסור חמץ בתורה. א', איסור אכילה, כל אוכל חומץ ונכנסה נפשי בישראל, זה באכילת כלי זית ובמזיד. ב', איסור הנוי, ולא יהיה אוכל חומץ. יש דוגמאות, אסור להכיל חמץ בעלי חיים, כן, תרנגולים, טוקי, כלב, חתול, הדגים. אסור להשתמש בדבק חמץ, דבק שקדים. תמונות נוי שמכילות חיטים, חיטה חנותה, פסטה, צריך להצמין אותם בארון. מניות וחברות שמייצרות ויסקי או בירה, צריך למכור לגוי לפסח. בעל חנות מקולת, אסור לקבל תשלום בפסח על חמץ שמחר לפני החג. והחמץ קיים, כן, למשל עובדים זרים, משום חילוף אי חומץ. אסור להריח בפסח בפת של גוי לענועה, שמא יבוא לאכול אותו, שולחנו או חרמו. אחד שגר מעל מאפייה של גויים, אז לא יריח בריח הבת בחבונה כדי ליהנות, אומר המלך שם בשוט. עוד איסור לירוי. לרוע לחוסר, אסור שיראה חמץ ששייך לך, שלא יתבהר ולא נמכר לגוי. לא ימוצה, זה איסור נוסף, שבסוף מסור למוצה בבתיכם. זאת אומרת שאסור שיהיה חמץ שייך לישראל בפסח, אפילו אם זה נמצא בתיק בבוידים. אפילו במקום העבודה, בשולחן או ארונית ששייכים לו. ואחרי השפעה בבית משותף, כשכנים שאינם שומרים מצוות או גויים מניחים בהם בפסח חמץ, אז צריך לומר גלודס בערב פסח, שאנחנו לא מעניינים שהחצר שלנו תזכה לנו בחמץ שהונח בערב פסח. ככה ההצעה של הגרשה זוהרבך והגרשה יוסף זצ"ל. מי שרואה חמץ במקום ציבורי במקום הפקר, לא ירים אותו, אלא בשביל לבאר, אבל על מנת לסכול לצד שלא יקשלו בו, יש רק לאזור במקל או ברגל. כי אם הוא ירים אותו, אז הוא יזכה בו ויעבור באלוהים עוצר. אלה שמתארחים במלון או טסים בחברת טיסה שמגישים בחמץ, הם צריכים להצהיר בדבק הקבלה שהם משלמים רק עבור הלינה ולא עבור ארוחת הבוקר או עבור הטיסה ולא עבור הכבודה. תשביד וסור מבתיכם, זה האיסור החמישי. ועכשיו מביאים פה הערה, דיני הכשרת המטבח ומכשירה והגלת הכלים השונים שמשמשים להכנה, לבישול, להגשה ולהכנת מזון לפסח על פי הנהגות הפוסקים לעדות ישראל השונות מפורטים בספרנו הכשרות. פרק וב, מטבח כשר לפסח. יהיה דוגמאות לחמץ גמור, סולת, קוסקוס, בורגול, גרנולה, בירה, ויסקי, שקדי מרק, דברי מאפה, מציות, קרקרים, ופלות, בגל, חטיפים מחמשת מיני דגן, שמרי בירה, ביסלי, ממתיקים מלאכותיים, סורביטול ואספרייטים, פרט לסוכרלוז, ויטמין אי מקורי, תחליפי קפה, וכן רוב רובם של סוגי הוודקה בעולם, ופרט רוטה אבסולוט, כל אלו אינם חמץ גמור. כמו כן סוכר ענבים עשוי מדקסטרוזה, שזה פירוק המילנים, ועלול להיות גם חמץ גמור. אלא אם כן הוא יצר מהמילן טירה, סוט הבוחה אדמה. מאידך לציפין, כיום הוא לא מופק מחיטה אלא רק מסויה, ומרכיבי שמן חמניות, ולכן הוא לא חמץ אלא כקטניות. וכמובן הוא לא נצח בפסח, אלא בהכשר למאדרין, על פי פרסומי העידה אחרי דשמיזה מספר שנים. כל הכל, אלכוהול שנמכר בתא המרקחת, כגון לחידוי וכדומה, אינו עשוי מתגנים. אני מביא פה מצרכי מזון, בהכשר בדת העידה אחרי דשמיזה שלא מכילים חמץ כלל כל ימות השנה, ולכן גם למחמרים שלא להשאיר בבית בפסח אפילו לא תערוב את חמץ, אין שום צורך לזורכם. לאחר ניקוי חיצוני, ניתן לשומרם בארון נעול בפסח, וגם לא צריך למכור אותם, הם לא נכללים בכלל חמץ, כי מוכרים אך ורק חמץ. אבקות אפייה, אגוזים, כל הסוגים, אורז, אינסטנט פודינג, כל הטעמים, במבה, ג'לי, גריסי פנינה. נאמר לי על ידי רבני מחלקת הקשרות עבודת יד החדי, שבתהליך הכילוף והשיוף של הסעורה, להפוך לגריסי פנינה בכל השלבים, אין שום אימצות של מים. דבש, דגים טריים, דייסת קורנפלור לתינוקות, כן, זה מיועד לאלרגים לגלוטן, חומץ, חרדל, חילבה, סוגריים כותב כפו גרגרנית, טופי כל הסוגים, טחינה, יין מעקבי הארץ, מיונז, מרגרינה, סוכר וניל, סילן, קטשופ, קפה נמס, אבקה או מגורן, קקאו, קצפת ריץ', ריבות, שוקולית, שמרים טריים ויבישים, שלגוני קרח, תה, כמובן, כל המוצר שאין עליו קשר לפסח, למאדרי לא צורכים לפסח, גם אם הוא לא מכיל חמץ. כשרות תכשירי האיפור והקוסמטיקה לימד פסח. התכשירים וחומרי האיפור שמצויים כיום מעורבים בחומרים כימיים שפוגמים בטעם שלהם ונפסלו לאכילת כלב. כמו כן לדעת רבנו תם, מובא בתוספות בנידה, לא נאמרה שיחה כשתייה לעניין חמץ בפסח. על פי פרסומי בדת הידע אחרי כמה שנים, בארץ נעשה שימוש רק באלכוהול סינתטי. עם זאת, הכרעת הרבה מהפוסקים שכל חומר, קרם או משחה ששמים אותם בפה או על הידיים, לא ניתן לומר עליהם שנפסלו מאכילת כלב. שעריכה לגביהם הכלל של אח שווה, דהיינו בני אדם ששמים אותם בפה או על הידיים, והם מואשרים בחומרי טעם דרך הנאה. כמו כן למעשה, הם לא נפסלים אפילו לא לאדם, שהרי בלתי נמנע שלא ייבלו, או יבואו במגע עם האכלים וכלים. ולכן הם טעונים אישור של משרד הבריאות. על כן, ההכרעה של הפוסקים שכל מה שבא במגע עם הפה והידיים חייב הכשר למאדרין לפסח, ובכלל זה גם משחות שיניים, מי פה, אודם וסטיקים ליובש של השפתיים וכדומה. חברות לייצור מוצרי קוסמטיקה שמוצרים שלהם אדומים, אודמים, סליחה, קשרים, או קרם ידיים, קשרים לפסח תשע"ט, ומהם רבלון, אולטימה, אלנה רובינשטיין, ג'ד, וישי, לוריאל, לנקום, אלמקיאז, יוסי ביטון, סופטאץ', טרליין, אסנס, פופה, ידעתם שיש כזה הרבה חברות, אבל, ופה אבל הוא מודגש, המוצרים של החברות בלהלן נבדקו השנה לקראת פסח, ונמצאו בהם רכיבים שאסורים לפסח. מביאים פה עוד שמות, אסטי לאודר, מק, בובי בראון, קליניק, והם אסורים לשימוש בפסח. יש לציין שכל התכשירים והמשחות שעשויים בבזלין או אלוברה, הם לא מסוגלים להכיל דגנים, ועל כן כולם קשרים לפסח. תכשיר הרקוטן, זה לטיפול בפיצי הפנים, הוא קשר לפסח מזה שנתיים. כמו כן, חוט דנטלי. שמצופה וקס, הוא גם אסור בפסח. הכשרת אלמנטים אורתודנטיים, כמו פלטות, גשרים, שומרי מקום לקראת הפסח, איך עושים את זה? אין לאכול בהם חמץ חם, כן, עוגיות עם קפה לוהט, פיצה חמה וכדומה. 24 שעות לפני סוף זמן אכילת החמץ. היינו, השנה, מבוקרו של יום חמישי י"ג ניסן ב-9:56 בבוקר. גומיות חובה להחליף, ומאז שהוחלפו אין לאכול או לשתות חמץ בחום שעת צולדת בו, כ-45 מעלות. הכשרה פשוטה ומועילה לכל אלמנט נשלף. אחרי ניקוי יסודי צריך להכניס אותו לכלי שיש בו תערובת של שליש מים פושרים ושני שלישי מלח לחצי שעה. כך דעת מרן הגרשה זוירבך, זה דומה להכשרת חביות שבולות מיין נסך. בעלי אלמנטים שאינם נשלפים, כן, קוביות צמודות, קשרים גבוהים, בנוסף לאנל יש עליהם להימנע מאכילה ושתיית חם ביותר מכ-45 מעלות במשך הפסח. עוד ידיעות מעודכנות לשנת תשע"ט בנוגע לתכשירים ומוצרים שונים. אחרי בדיקות יסודיות ומקיפות במעבודות על ידי מומחי קשרות, לא נמצא חמץ בכלל ברשימת הדברים הבאים, וניתן להשתמש בהם בפסח בלא הכשר. ולא אשר לפסח. כל סוגי הכלים אחד פעמים, כולל מקרטונים עם אלימינציה הצבעונית, ניילון נצמד, נייר אלומיניום, נייר סופג, נייר פרגמנט לאפייה ולכיסוי מדפים. כל סוגי המפיונים לשולחן והמנג'טים למאפים, כל סוגי הממחטות הלכות, כסמי שיניים, תבניות לאפייה חד פעמיות, פילטרים, מסייני מים, ספרי לגיוט, כל סוגי הבליזלין והאלוברה, כבר אמרנו שהם לא מסוגלים להכיל חמץ, ומיד מתפרקים. כל הדאודורנטים מכל חברה, כי היום אין שימוש באלכוהול חמץ. מורן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל הורה בחול המועד פסח, בחול המועד פסח תף שיניים, בנוכחותי, לבת שקיבלה מתנה בפסח בושם לגוף שלה אם להשליך אותו להצניע, אמר לה, תשתמשי בו בלא פקפוק, כי היום הכל כימי וסינתטי. יש לציין שהמוצרים שמופיעים על גבי המדפים בהכשרים לפסח, זה אולי כעדות על פיקוח בזמן האריזה והשיווק עם מגע עם חמץ, או מתאמים מסורת העבר. וכבר כתב מרן הגרשה זוירבך בהליכות שלוימה, עמוד סמכי, הערה 14, מה שיש, שנותנים הכשר לפסח על דברים שאין בהם כל חשש חמץ קל ועיקר, הרי זה כחוכה ויתלולה ואין לעשות כן. עד כאן רבותיי, הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש פה סיפור שסיפר הרב אליעזר יוטקובסקי, הובא במשנתה של תורה, לפני כמה שנים, באדיבות מערכת דבבי עמודים. הוא מספר שלפני כמה שנים הוא גר ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, והיינו זקוקים לזפת את גג הבניין, הזמנתי זפת. כשהזפת הגיע, שאלתי אותו מניח תפילין היום, אמר עוד לא. אמרתי לו, אתה עובד אצלי לפי שעות, מה אכפת לך, יש פה בית הכנסת, קח את התפילין שלי, תניח שם תפילין, תקרא קריאת שמע, תחזור. הוא הסכים. לקח את התפילין, הלך לבית הכנסת. לפי הסיכום הוא אמור לחזור אחרי 10 דקות, אבל חצי שעה עוברת. אז הפת איננו, חשבתי, אולי התלב מהתפילה, החליטתי להתפלל שחרית מלאה, עברה שעה, שעה וחצי, הוא לא חוזר. התחלתי לחשוש מה קרה. אחרי שעתיים כבר הייתי כמעט בטוח שאני צריך להזמין תפילין חדשות. החליט להעלה עם התפילין שלי. אחרי שעתיים וחצי רבו ישראל, חוזר עם התפילין שכולו קורן מאושר. שאלתי אותו מה קרה. סיפר שהוא ניח תפילין, קרא קריאת שמע, קיפל את התפילין והתחיל לצאת מבית הכנסת. ביציאה פוגש אותו אדם, הוא אומר לו, לפי הבגדים שלך, אתה נראה זפת. אמר לי, נכון, זה המקצוע שלי. ככה עניתי לו. אז הוא אמר לי, אני גר כאן, אולי תבוא לתת לי הצעת מחיר. הוא לקח אותי לבניין סמוך, גג כ-700 מטר, ביקש הצעת מחיר, נתתי לו, במקום הוא סגר את הזיפות הגג. אני יורד משם, פגשתי בן אדם נוסף, הוא גם הוא מבקש הצעת מחיר. בקיצור, צורתי כמעט שעתיים בגגות בני ברק, סגרתי 3 עסקות, שהכניסו לי רווח נאה, והכל, הכל בזכות הנחת תפילין אחת. ובעזרת השם אני מתחיל להניח תפילין כל יום. סיים הרב יוטקובסקי, אמרתי לו, תדע לך שזה לא כל יום ככה, קרד חוזר לאבא אחרי שנות ניתוק, אבא מקבל אותו בחיוך גדול. אבל ביום השני מתחיל הניסיון, כזה שאנחנו מתחילים לנסות, לראות אם הוא באמת חזר, או שהוא רק רוצה זיפות גגות. אנחנו ממשיכים בפרשת שבוע, ושילח את הציפור החיו. יש פה דברים נפלאים, מהגאון רבי יצחק זילברשטיין, על איתותים משמיים, דברים שפורסמו בבור חינפשי. מספר שבא אליו אברך בבעלה, סיפר לה על תופעה שמתרחשת בבית כמה ימים, שגורמת לחרדה, לא ולבני ביתו, היא לא מוצאים פתרון. הוא מספר שציפור גדולה נכנסת להם לסלון של הבית, וכשהוא כולם מסלקים אותה, יוצאת, ותוך דקה שתיים היא חוזרת, מגרשים, ושוב חוזרת. ככה כבר כמה ימים. הציפור עצמה לא מפחידה, אבל יש לנו הרגשה שהיא נשלחה לרמז לנו משהו. אנחנו לא יודעים ואין לנו שום קצה חוט, מה הרמז ש... והסימן שמביאה איתו בכנפיה. בשלב מסוים חשבנו שאולי כדאי להרוג אותה, להתפטר ממנה, ומה נדח שהיא גורמת לנו. טוב, כששמעתי את הדברים ליוצאים מפי אברך, אמרתי לו, בספר הרב זילברשטיינר, אתה צריך אמר שיש לך הרגשה שהנה היא נשלחה משמיים. איך אתה מעלה כזה פתרון של הרגעת הציפור? תהרוג אותה, תתפטר מהרמזים שהיא מביאה? שאלה מה הדבר דומה, אדם שנוסע ברכב נדקת לו נורה דומה בלוח. נו, כיוון שכבר הוא קנה את זה רק לפני שבוע, שבועיים, הוא לא בקיא בכל סיגר המנורות, הוא לא יודע מה הכוונה. אז הוא ממשיך לנסוע, אבל המנורה נכבדת, היא נדלקת, הוא עוד פעם נכבדת, הוא עוד פעם נדלקת. כמו שהתקלה מחמירה, מרגיז אותו, נעצר, נו, אז בוא נחשוב, אם הוא ייקח פטיש, תשבור את המנורה, יפרק אותה, הבעיה תיפטר. מוצר רק ילך ויחמיר, המנוע עלול להתחמם עד שהם יכולים להתקע לגמרי. גם נסערך ויכולים להיכנס לסכנה. עם כל המציאות של הנורא זה כדי להפטיר מפני תקלה כלשהי במכונית. הרי הפתרון האחד והיחיד שעומד לפני הנהג זה להזיק את הרכב בצדי, להעמיד את הרכב בצדי הדרך ולבדוק אם הוא לא יודע, אז מניש מקצוע או לקרוא לגרב וכו'. כמה במקרה שלך עושה רושם שהשיפורן שלך להצביע על תקלה בבית. אז אולי שהריגה לא תסייח. אז מה עליי לעשות שעל האורך? אמרתי להם, אתה חושב שאני אקצור את דברים אלה, אתה טועה, אבל אני יכול לצטט לפניך את דברה של רבי יונס בן נוזיאל, לקמון, בפסוק, פסוק נ"ג, וייתכן שתמצא שמה כפתרון לתופעה של הציפור שחודרת הביתה. רבי יונס בן נוזיאל מתקשה, למה התורה מצווה בעניין המצורה לשלח את הציפור השנייה ולא לשחוז אותה, כמו שעושים לראשונה. הוא מסביר שכיוון שהמצורה ננש בגין לשון הרע שהוא דיבר, התשובה של הציפור השנייה נועד לו להזכיר את החטא, שאם הוא יחזור וידבר, תחזור אליו הציפור עוד פעם, ותזכיר לו את התורה הגדולה שהייתה מנת חלקו בתקופה שהיה מצורה. וכשיזכור האדם בכך יש סיכוי רב שהוא ישפר בברכה ויפסיק לדבר לשנורת. הציפור החיים משמשת תזכורת, שאם אדם ישוב וידבר לשנורת, תחזור הביתה ותזכיר לו. האברך שמע את הדברים, אחר שעשה חשבון נפש, הוא הסכים. באמת בבית שלנו דברים לשנור וקיבל עצמו להתחזק, ובאמת הציפור לא בא. וגילח את כל שעורי. מי ששומר על פיו, שומר מצורות נפשו, על אחת כמה וכמה אם האדם מנסה לצפח ורק לעמל התורה. שם הדבר אנחנו משיב לו כך בכפל כפליים, הפה שלו הופך להיות פה קדוש. כל מה שהוא מוציא מהפה מתקיים, כמו שכתוב, ותיק זה רוימר ויוקם לוח. אוכל ללמוד את זה, מה שסיפור לנו הרב דוקטור משולם מוהרט. על מה יש לבני זוג שלא שמרו עדיין מצוות ולא נפקדו שנים רבות בילדים. הרופאים חיוו דעתם שבדרך הטבע זה לא הולך לקרות. בשלב מסוים, הרופא הציע להם לעלות לבית של מאור נגרח קנבסקי לקבל ברוכה. הסכימו, כמובן. כשסיפרו את סיפורו, כשהוא סיפר את סיפורו לרב חיים, הוא הסתכל עליו, הוא ראה שיש לו שיער מגודל שגולש על הגב, נראה כמו שיער של אישה. אמר לו, בחיים, אני לא מבין איך אתה רוצה שיהיו לך ילדים, הרי גם אתה אישה. כמובן שזה היה בספרת העומר, אמר לו, בחיים, שבלג בעומר, ילך להסתפר, והוא בירך אותו. והנה פילי פלואים הבא להסתפר, הבחה התקיימה נגד כל התחזיות של הרופאים. ההסבר לכך אומר הרב זילברשטיין, כמו שאמרנו, שיהודי שעמל בתורה בצורה נוראה כל ימי חייו, זוכה שהשם יזבח מעביר את דרכו, ושפע לעולם. ומה שהוא מוציא מפי, מתקיים. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, תקופת מעשרו השנייה של הרבי מסקולנזצל ברומניה הקומוניסטית הייתה בחודש ניסן. בצד המאמצים הגדולים משחרורו עשו עסקנים, השתדלויות רבות, לספק לו מצות לתוככי הכלא. אבל המאמצים האלה עלו בתוהו. בסופו של דבר, אחרי כל הפעילות, שם עזר על ידי השליחים הנאמנים, זה על ידי איש יקר בלונדון בשם גוטרמן, היה עסקן גדול. הוא הלך עם משרדי הצלב האדום בלונדון לבקש שיפעלו על ממשלת רומניה שיחליסו מצות לרבי. הנציג של הצלב האדום אמר בהתחלה שהוא לא מתערב במדינה קומוניסטית. כשראה גוטרמן שהוא לא מצליח לפעול, הוא היכה בשולחן בעוצמה, עד שהזכוכית שהייתה לשולחן התנפצה והוא נפצע ביד בצורה קשה. ואז כשהגוי מהצלב האדום ראה כמה זה נוגע לנפשו, הרים טלפון למישהו מנציגי ממשלת רומניה, הודיע להם שאם הם לא מכניסים מצות לרבי, הוא לא מקנה ממשלת רומניה. וככה היה. רבע שעה לפני התקדש חג, פתח השומר הגוי את דלת התא של הרבי ואמר לו, אלוקים שלכם שלח לך המצות לפסח. לימים התבטא על כך הרבי זצ"ל ואמר שרק בשביל זה השווה להיות במאסר, לשמוע כאלה מילים מהגוי. זה התפרסם בגיליון בר בסודש שתפניך. ואנחנו ממשיכים, השוט הימי, האם מותר לפנות אשפה אחרי שהפח יתמלא אל מיכלי האשפה שברחוב? אז התשובה היא שהשאלה הזאת נחלקת לשניים. א', משום טלטול מוקצה בשבת, ב', משום טלטול ויצוא מרשות. מצד טלטול מוקצה כשהזבל מדיף ריח רע, מותר לטלטל אותו לפנות בהשפעה, ודווקא כשיש עירוב קשר כמובן. וכעת יש לדון בשאלה שדנו חכמי הדור, במיכלי האשפה הגדולים, צפרדע, שלכולם נחשבים רשות לעצמם, כן, בגובה עשור תפוחים, רוחב דלת תפוחים, ואז נמצא שזו רשות שהוקפה שלא לדירה, כמו שהוא מובא בראש, שמקום אשפה נחשב קרפף שלא הוקף לדירה. אז כתב הרב רוזנר בשליטה בספרו חוכמת הלב, שצריך לחוש ולדון אותו כקרפף פחות מסעתיים, שאסור להוציא לו כלים וחפצים שהיו בבית בכניסת שבת. מובא בו משנברו שיש בזה מחלוקת ראשונים, צריך להקל בשעת ואפשר להקל בשעת הדחק, אבל לכתחילה צריך להחמיר. אכן, הרב מושקוביץ שליטה בספרו על רובי חצרויס, מעריך בזה מצדד להקל. היסוד של הדברים שלו, לא להחשיב את מיכל ההשפעה לרשות נפרדת שאינה לדירה, כיוון שהכלי, הכלי בא לצורך שימוש דיירי האזור, שיהיה מקום לרכז את ההשפעה, והוא לא תשמיש חלוק בשימושי החצר. עוד אנו הגאונים, מדברי הגאון יעקב בעירובין, שהוא כותב שקרפף אין בו איסור רק מארבע עמות ומעלה. באמת בתויספס ובראשונים שם מבואר שמארבע צפחים ומעלה קיים דין קרפף, והשם יזבוח יזכנו לכוון הלוך ולהמיתו בלי חשש ומושול חדש עולם ולקדש את שבת קרוב. אנחנו ממשיכים דף הימים בהלוכה. האם צריך לעשות עירוב חצרות כדי לטלטל מיטה לתא בספינה, ומתי מותר לטלטל מהים אל הספינה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו שלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות ולרבות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי הדפויים בהלוך, אנחנו אוחזים בסימן שין סמך ווב, סעיף בייס. ספינה שמחיצותיה מגבוהות 10 צפחים, כך שירשו סיוחית, ויש בה תאים נפרדים לנושא הספינה, והמחיצות שביניהן קבועות ולא הראיות, אם יש בה שני נוסעים יהודים שדרים בתאים נפרדים, אסורים כל תאי הספינה בתדול חפצים מזה לזה, ומהם לשטח הספינה הפתוח, שנחשב כרצה משותפת ולהפך, עד שיעשו עירוב חצרות. לשטח הספינה הפתוח, מותר לטלטל כדין כל חצר משותפת שירשו סיוחית. ולמרות שלעניין חירוב במזוזה, אין תאי הספינה נחשבים כדירת קבע, ולכן אין חובה לקבוע מוזר בפתחם. אילן אירו חצרוס די בכך שהתאים קבועים לנוסחים מסוימים למשך תקופת ההפלגה. בהמשך לאמור, ספינה שאין בתאים למגורים, אלא כל נוסע דרים יחד בשטח הספינה הפתוח, מותר לטלטל חבצים בתוכה ללא עירוב. בספינה שיש בה רק נוסע יהודי אחד, שדר באחד מהתאים, שאר היהודים שבספינה דרים בשטח הספינה הפתוח, יש אומרים שמותר לטלטל מהתאים לספינה ולהפך, כדין חצר שאין בה אלא בית אחד, שמותר לטלטל מהבית לחצר ללא עירוב חצרות. יש אומרים שהדין הזה אמור רק באופן ששטח הספינה הפתוח לא ראוי למגורים, שאז הוא נטפל לתא המגורים כדרך שחצר נטפלת לבית אחד שבתוכה. אבל אם הוא ראוי למגורים, אסור לטלטל מהתאים לספינה ולהפך ללא עירוב חצרות. ואנחנו ממשיכים, ספינה שמחציתה נמוכות מעשרה טפחים, דינה כקרמליס, ואסור לטלטל חפצים בתוכה לטווח של יותר מארבע אמות, ומודדים את 10 הטפחים מקרקעית הספינה, למרות שמספר טפחים מגובה שקועים במים, מותר לטלטל מהים שהוא קרמליס לתוכה ולהפך. ואם יש בספינה הזו תאי מגורים שגובה 10 טפחים ורובם 4, אסור לטלטל מתוכם לספינה. ועירוב חצרות לא מועיל להתיר את זה, שהרי מורשו סיוחיד, והספינה קרמליס. אבל יכולים בעלי התאים לערב עירובי חצרות דרך פתח, לערב עירוב חצרות ביניהם דרך פתח שבין התאים, ורשאים לטלטל מיטה לתא שלא דרך הספינה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום רבותיי. וכדרכנו נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול מן התורה. מותר לטלטל חפצים מרשות סיוחיד אחת לחברתה, כל שאין רשות הרבים או קרמליס ביניהם. שלמה המלך עליו השלום גזר שלא יטלטל אדם מביתו לרשות חברו או לרשות משותפת, ותיקן אתר לאיסור זה על ידי איור חצרו, דהיינו שגובים פת מכל בית ומניחים אותה באחד הבתים לפני כניסת שבת. מחצר לחצר מותר לטלטל חבצים גם ללא עירוב חצרות. בית שיש בו חדר שאוכלים בו וחדרים שלא אוכלים בהם, רקו הפוסקים עם דין חדרים האלו הם כמו חצר. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו. לדעת השולחון ערוך, מי שרואה קטן שאינו בנו, שובר עברה, אפילו דאורייתא, גם בקטן שהגיע לחינוך, לא מצווה למונו מכך, אבל אם הקטן עושה את מעשה עברה עבור אדם מסוים, עליו אותו אדם למחות בידו. והרמ"א הביא מחלוקת בזה, שיש אומרים שאם הגיע לחינוך, מוטל על כל אדם למונו מעברה, ולהלוכה, כיסור דאורייתא יש להחמיר. והקטן עצמו, גם אם אינו צריך לשוב בתשובה על מעשיו, גם אף לכשיגדל, רצוי שיעשה דבר מה לשם תשובה ולחפור. וקטן שמזיק, בית הדין מצווים למונו מלהזיק, אבל לא צריך לשלם עבור הנזק. גם כשיגדל, כי אם לפנים משורת הדין. דף היום בתלמוד בבלי רבותיי, מניין שיש לתת לפנים משורת הדין? איזו הלכה נאמרה בקשר לעטלפים, וכנגד מה ניתנו הזרוע על חיים והקיבה. כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת חולין, דף קוף למדלד. ולקראת סיום החפצים בחיים, בסעיף של י"א למדנו שאסור לאדם לספר על עוולה שפלוני עשה לו, אפילו שיש בזה תועלת להציל אחרים מפניו, כי רחוק הדבר שיכמד בזה לתועלת, ומן הסתם כוונתו תהיה לנקום באותו פלוני, לפרסם אותו על שפגע בו. בהמשך לכך, בסעיף י"ג, נלמד היום בסדר הלימוד הימי, שהמוצרים כותב שלמרות זאת, כשהתועלת יעבור המספר עצמו, שמה שעל ידי כך הוא יציל עצמו בעתיד מאותו פלוני, או שהשורים יוכיחו אותו ועל די זה יחזור לו את הגזלה, נראה שמותר בהצטרף כמובן שאר התנאים שדורשים לכך. הוא מוסיף שלפעמים ישנה תועלת גם לאבא מהסיפור, אפילו שלא בעניין המון, אלא בעניין צער ובושת ועונה דברים, כגון אם נודע לו בבירור שפלוני רוצה לחרף אותו באיזה עניין, אם הוא יספר לאנשים חשובים ולקרוביו, אפשר שימנעו אותו. מותר לו לספר. עבור מוסוף הם מציינים שמשמע מדברם שאם אין חשש שיחרף אותו עוד, אבל הוא רוצה לספר לאחרים כדי שיתמעט ממנה הצער והחלימה על זה שיצזיקו אותו, אין די בתולת זאת להתיר לספר להם. ואף שמבואה בבר מים חי לאל שהדבר הזה נחשב כתועלת גמורה כהצלה, אין די אלא בציפור לצורך הצלת חברו, אבל הנפגע עצמו זה לא הותר. אך אין לגבי מי שבא לנקוד עצמו מחשד, הביאו שמשמע דבר החבוצ חיים שמותר, כך גם הביא הגאון רבי ניסים קרליץ. עין בת שבע, שאמרה דוד לשנורא לדניהו, כדי שלא אמרו שהיא ושלמה בנה חוטאים. מכל מקום, כתב רב שלמה זלמן, שיש להיזהר ככל האפשר, שלא לגנות את המדבר יותר מכפי הצורך, ולמשל לומר שלא ברשע דיבר אלא טעה, שלא ידע את כל העניין כעברייתו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב וולב בבעלי שור כותב שהכרה טובה היא מידה יפה למאוד, האיש שהגיע לפרנסה רוחנית וגשמית לבית. האישה הגיעה בהנהגת הבית בפעמים והשתלשות לפרנסה. שלום בית תלוי במה שכל אחד לא מתעייף מלהכיר טובה לשני. להבין זאת בפה, במייסה וגם עד סגנה וסיבה. אפילו גדול שבגדולים. שתודה רבותיי תמיד, ובפרט בערב פסח, להחמיא לכל אחד מבני הבית, בדיבור, במעשה, ולהכיר טובה לעזרתם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, כל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, וכן, גם בכל ההכנות לפסח, וכל טוב סלע.